אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net
טווין פיקס רדיו, כאן יעל קיים ברדיו הקצה. אנחנו נשדר כל שבוע ונעקוב אחרי התוכנית של טווין פיקס. אנחנו נהיה נאמנים לאופי של הסדרה, ואנחנו נזמין כל שבוע אורחת או עורך אחר, ונדבר על משהו אחר מהתחום של הסדרה. הולכות להיות איתנו פסיכואנליטיקניות, מתקשרות, אנשים שעושים מדיטציה טרנסנדנטלית, וכמובן משוררים, סופרים, אנשי קולנוע, ואנשים שמאוד מאוד אוהבים את הסדרה. היום זו התוכנית הראשונה שלנו, הולך להיות איתי אייל דאץ, עיתונאי, תסריטאי, מתרגל מדיטציה טרנסדנטלית, נכון היום?
נכון.
אמרתי את זה נכון?
כן, אפשר בדרך כלל, כדי להימנע מלהגיד כל פעם, אז אפשר פשוט להגיד TM, שזה הראשי תיבות של המדיטציה הטרנסדנטלית. כן, בין היתר.
אייל, אתה בעצם התחלת לתרגל מדיטציה טרנסנדנטלית בעקבות לינץ', זה נכון?
כן, מניח שנגיע לזה בהמשך, בעיקר בגלל דייוויד לינץ', כמובן שדייוויד לינץ' התחיל לתרגל בגלל הביטלס, אז יש פה שרשרת שאני גאה להמשיך אותה.
יפה. אני חושבת שאולי אני אתחיל בלספר בעצם את הסיפור שלי, איך טווין פיקס למעשה, כשאני חושבת על זה היום, הרס לי את החיים. אני הייתי בת 10 או 11 כשהסדרה הזאת התחילה להיות משודרת בערוצי זהב, ואסור היה לי לראות אותה. ההורים שלי חשבו שזה אלים ומוזר מדי, והם כנראה צדקו. אבל מה שהם לא ידעו זה שאחרי שהם היו הולכים לישון, או לפחות סוגרים את הדלת של החדר שלהם, אני הייתי יוצאת מהחדר שלי, מתגנבת לסלון ורואה את הסדרה לגמרי בשקט, בלי כתוביות בכלל. וככה ראיתי את טווין פיקס. עכשיו, זו הייתה תקופה שבעצם כל הילדים האחרים בכיתה שלי היו רואים בברלי הילס 90-210, וגם אני הייתי רואה בברלי הילס 90-210. אבל לא באמת עניין אותי לראות בברלי הילס 90-210, לא העזתי לו, אז הייתי רואה את זה, ופתאום הגיע הטווין פיקס הזה, והייתי רואה את זה לבד, לא היה לי מי לדבר על זה, הייתי לגמרי, לגמרי לבד בעניין הזה, ואז גיליתי, אחרי כמה פרקים, שיש עוד ילדה בכיתה שרואה את זה. וזאת הייתה תחילתה של חברות מופלאה, שבה שתינו היינו רואות את זה ומדברות על זה, ובעצם דייוויד לינץ' היה הקולנוען הראשון שרציתי לדעת מי הוא. מי עשה את הדבר הזה? מי עומד מאחורי הדבר המוזר והמאפנט והאפל והמופרע הזה? זהו, והיום אני עושה קולנוע, אז הכל בגלל לינץ' באשמתו באיזשהו מקום. איך בעצם זה היה אצלך?
אני חושב שגם אצלי זה היה משהו די דומה. אני זוכר כילד שצפיתי בטווין פיקס, לא הבנתי מה אני רואה מצד אחד. מצד שני, הבנתי שאני רוצה לדעת עוד על מה שאני רואה, ואני בעיקר רוצה לדעת על, כמו במקרה שלך, על האדם שיצר את הדבר המוזר הזה. אני בעיקר זוכר, אני לא זוכר עלילה קוהרנטית, זאת אומרת, מאז ראיתי את הסדרה אולי עוד 6-7 פעמים, אבל בצפייה הראשונה אני לא זוכר את העלילה הקוהרנטית, אני זוכר דימויים, אני זוכר את הדימויים המפורסמים, אני זוכר את בוב מציץ מעבר, ואת הצרכה...
אנחנו עוד נדבר על בוב.
ואת הצרכה המטורפת הזאת שעד עכשיו אוכזת בי לפעמים, אני זוכר כל מיני סצנות, קטעים, דברים...
הסצנה הזאת שהיא הולכת על הפסי רכבת, אתה זוכר?
של החברה הזאת. זה ציוט שאני לא נרדמתי אחריו.
שלא רע. שהיא אגב הולכת לחזור בעונה הזאת.
כן. פשוט המון, הרבה, זאת אומרת, אני חושב שאני חוויתי את זה כסוג של סרט אימה, כסדרת אימה, כשכלד. ככל שאתה מתבגר, אתה מצליח להבין גם את הממדים היותר אירוניים. אתה אפילו יכול לצחוק. אתה יכול לצחוק, אתה יכול... וככל שאתה מכיר גם את היצירה של דייוויד לינץ' יותר, אז אתה מוצא עוד ועוד רמזים, כמו איזה מין איזה קווסט כזה שהוא שותל, אתה מבין כל מיני דברים.
אז בוא נדבר בעצם באמת על ה... ניתן קצת רקע, כי הרי לא באמת, אנשים כל הזמן שואלים אותי, חייבים לחזור ולראות את העונות הראשונות, ואני אומרת שלא בהכרח. זאת אומרת, זה עוזר וזה גם כיף, אבל לא בהכרח. זה לא משהו שחייבים עם לינץ', כי גם אם רואים את הכל, זה לא בהכרח הגיוני. אבל אני כן רוצה אולי לתת איזושהי הקדמה ולספר על איך בכלל... קרה שבשנות ה-90, בתקופה שאנשים היו רואים סדרות הרבה יותר ברורות, כן? פתאום הייתה סדרה כזאת שלא נראתה בטלוויזיה מאז. אז בעצם הסיפור המעניין של הסדרה הזאת זה התחיל בזה שהרשת ניסתה לחבר בין שני אנשים שאז היו מאוד מבטיחים, בין היוצר מרק פרוסט, שכבר עשה כמה סדרות דרמה מאוד מאוד מצליחות ומאוד סטנדרטיות, לבין דייוויד לינץ', עשה עד אז סרטים מאוד מאוד מוזרים, אבל הוא כן עשה כבר את איש הפיל, סרט שהיה מועמד לאוסקר ואפילו זכה. והחיבור ביניהם בכלל היה, רצו שהם יעשו פרויקט יחד על מרלין מונרו, אבל זה איכשהו לא קרה. מה שכן קרה זה שמרק פרוסט, אחרי שהוא ראה את הדברים של דייוויד לינץ', הוא הציע לו, למה שלא נחקור את זה גם בטלוויזיה. היה משהו בסרטים של דייוויד לינץ' שתמיד חקר, בייחוד בסרטים הראשונים שלו, את הצד האפל של הבורגנות. והוא הציע לו, בוא ניקח את זה לטלוויזיה, בוא נמשיך לחקור את זה. זה מאוד מעניין שדווקא טווין פיקס התחיל כרעיון של מרק פרוסט, וכמובן שברגע שזה התחיל להתגלגל, לינץ' הביא, זה באיזשהו מקום אפל הייתי אומרת, הצד האפל של האופרות סבון.
כן, אפשר להסתכל על זה גם ככה.
נכון, כי הרי אחד הדברים המדהימים בסדרה זה שהוא תמיד לוקח סצנות מדי פעם, הוא מטבל בסצנות מאוד מוכרות לנו, בעונה החדשה פחות, אבל בעונה הראשונה, הדמויות האלה היו מאוד מוכרות, העיירה הזאת הייתה מאוד מוכרת, הטקסטים האלה היו מאוד מוכרים, הם היו יכולים להיות בסדרה אחרת לגמרי, אבל בסדרה הזאת הם פתאום קיבלו איזה טוויסט, השחקנים שיחקו מוזר מאוד, היה איזה משהו לא ברור, הכל היה מאוד מאוד מלו דרמטי ואפל, אבל הטקסט, אם קוראים אותו, הוא לגמרי של... שייך להרבה מאוד סדרות אחרות, ממש לקוח מתוך עולם האופרות סבון הסטנדרטי.
אני חושב שזה אופייני מאוד באמת ליצירה של לינץ', שהוא מצליח... איכשהו לא משנה מה הוא יעשה, זה יהיה מאוד אוכר שלווה ומאוד מטריד. אנחנו רואים את זה בעיקר במה שאני תופס כטרילוגיה, שזה מהולנד דרייב, לוסט הייווי ואין לייט אמפייר.
ואנחנו עוד נדבר עליהם.
נדבר גם עליהם קצת.
אני רוצה שבאמת אם התחלנו לדבר על לינץ', נלך לשיר מהסרט הראשון שלו, Eraserhead. שהוא כתב את המילים, קוראים לו In Heaven Everything.
You got your good things, and I've got mine.
זה היה In Heaven Everything is Fine מ-Eraserhead. אגב, מי שעשה לזה קאבר היו הפיקסיז.
אכן.
אולי כמה מילים על Eraserhead, למי שלא מכיר?
אוקיי, אם את רוצה להגיד כמה מילים? אני, יש לי אנקדוטה שקשורה למדיטציה הטרנסצנדלית, שאני אגיד אותה
כן.
בסוף.
אנקדוטה למדיטציה הטרנסצנדלית.
שקשורה לסרט.
אוקיי, זה, אין, זהו, זה שוב... אני חושבת שזה באמת העבודה הראשונה והכי קיצונית של לינץ',
כן.
היא הכי אבסטרקטית, אבל בהחלט מה שקורה שם זה שמישהו בעצם נולד לו ילד, והילד הזה הוא סוג של יצור. אגב, זה מתכתב עם פרק 1 ו-2 של העונה הנוכחית, נכון. שגם להם אנחנו נדבר קצת, אני חושבת שהוא עושה לעצמו איזה הומאז' קטן, והיצור הזה חוזר.
גם הפרק בסופו של דבר הוא מתחיל בשחור לבן, שזה גם מתכתב עם Eraserhead.
נכון, Eraserhead הוא בשחור לבן, אז בעצם Eraserhead זה על בן אדם שבמקום תינוק נולד לו יצור בלתי נסבל, רע גם, רע. הוא מתחיל להבין שהיצור הזה רע, שהיצור הזה רוצה להרוס אותו. וזה בעצם סרט שאפשר להגיד שהוא על חרדת אבהות, חרדת הורות.
חרדה שנראה לי שמלווה את דייוויד לינץ' עד היום.
בהחלט, בהחלט.
נכנסתי למה שאנחנו יודעים על היחסים שלו גם עם ביתו.
עם ג'ניפר לינץ', בהחלט, שרק לזה אפשר להקדיש תוכנית בפני עצמה. ג'ניפר לינץ', אגב, בעונה הראשונה והעונה השנייה, דייוויד לינץ' ביקש ממנה שהיא תהיה זאת שכותבת את היומן של, היומן הסודי של אורה פלמר, שזה מאוד מאוד משונה כשחושבים על זה, בגלל שביומן הזה, ג'ניפר לינץ', היומן הזה יצא ועדיין אפשר לרכוש אותו באמזון, הוא היה רב מחר באותה תקופה, אבל ביומן הזה, לצד כל מיני סיפורי התבגרות רגילים, ג'ניפר גם כותבת בעצם על האביוז המיני שהיא עוברת מצד אבא שלה, בתור הדמות, לאורה פלמר, לא בתור ג'ניפר. מוזר. היא הייתה גם, אגב, בת 18 באותה תקופה. כן, מה האנקדוטה על Eraserhead?
בגלל שהזכרנו קודם, וגם אמרנו שנדבר קצת על המאור רוחני של דייוויד לינץ', כי, ויש הרבה על מה לדבר, אז בעצם האלמנט המרכזי, וזה יודע כל מי שעשה, השתתף במפגש מעריצים, ראיון, או אפילו שיחת סקייפ, שאני הייתי נוכח בכמה כאלו, עם דייוויד לינץ', שבעצם זה הדבר היחידי שהוא מדבר עליו, המדיטציה. ולא רק שזה הדבר היחידי שהוא מדבר עליו, זה גם בעצם בגלל זה לינץ' בעצם סוג של עצר את הפעילות האומנותית שלו, האומנותית, אני מתכוון לקולנועית, כי דייוויד לינץ' ממשיך לצייר ולעשות מוזיקה. אבל אין ספק שהוא מקדיש את מרב מרצו לדבר הזה, כולל הקמת... פאונדיישן, קרן דייוויד לינץ', שהמטרה שלה היא ללמד ילדים מדיטציה טרנסצנדלית בבתי ספר. והמיסיונריות והאובססיביות של דייוויד לינץ' היא התחילה בזמן הצילומים של Eraserhead. הוא מספר, ואני מצטט ככה, אבל הציטוט קצת...
כן, מצטט לנו.
הוא מספר בעצם דייוויד לינץ' שהוא היה סטודנט מאוד מאוד מוכשר לאומנות, שלפני הסרט הראשון שלו עשה בעיקר סרטוני אנימציה קצרים, מאוד מאוד מטרידים. והנה הוא מקבל כסף ותקציב לעשות את הפיצ'ר הראשון שלו, שזה חלום, כמו שאת יודעת, של כל קונוען.
בהחלט.
והוא מספר שהוא לא מאושר.
חלום שהפך לסיוט.
כן.
זה גם, אני חושבת, משהו שכל קונוען במובן מסוים יכול להזדהות איתו, כי... יש איזה משהו שאני עדיין לא ממש מצליחה להסביר. מצד אחד זה נורא נורא מרגש, כולם איתך, והמון אנשים עובדים בשביל להגשים את החזון שלך, ומצד שני יש משהו מאוד מאוד מוזר, למרות שהם מוקפים בהמון אנשים, וזה גם חוויה שאני הרגשתי, וגם חוויה שכל קולנוענית או קולנוען שדיברתי איתו הרגישו, אין תחושה גדולה יותר מזאת של בדידות.
כן, זה גם בדיוק מה שהוא מתאר.
בדידות עצומה.
הוא מתאר סוג של, הגשמת חלום, שלא רק שלא עשתה אותו מאושר, אלא גם גרמה לו לצלול פנימה ולהבין שהוא ריק מבפנים. כך הוא ממש מתאר את זה. ומה שחמוד בדייוויד לינץ', ושהוא, סך הכל מדובר באדם מאוד פשוט, וגם התפיסת עולם שלו, הפילוסופית היא, למרות הסרטים שהם נראים לנו מאוד מאוד מורכבים ואינטלקטואליים, מדובר בסוג של, באדם מאוד פשוט, והוא מתאר את זה במשפט מאוד יפה, הוא אומר, הבנתי שהאושר, תובנה של סוג של בדולינה, לא תובנה כל כך עמוקה, אבל הוא אומר, הבנתי שהאושר הוא לא בחוץ, הוא בפנים, חיפשתי מה הדרך להגיע לאושר הזה, הבנתי שמדובר במדיטציה, ובום, מאז פעמיים ביום, במשך 35 שנה, מתי יצא בערך, משהו כזה, הוא
עושה מדיטציה, ואגב, מה שמאוד מעניין זה שבעצם התכנים שלו לא הפסיקו להיות אפלים בגלל המדיטציה, נכון?
כן, מדובר בעצם בשאלה, שנשאלת, הרי בדרך כלל שיש מרואיין, ואני אומר את זה כעיתונאי, אתה... ושאתה יושב מול דמות כמו דייוויד לינץ', שאתה קצת רוצה להתחנף אליה, או לפחות לא לצאת דביל. כן. והשאלה הזאת, וזו שאלה שחוזרת פעם אחר פעם, וראיתי המון ראיונות והמון מפגשים, היא איך אתה מדבר על האושר הפנימי, ועל העובדה שאתה באמת אדם מאושר. דייוויד לינץ' מגדיר את עצמו כאדם מאושר, ואדם שטוב לו, לעומת החומרים האפלים. והתשובה שלו היא תמיד פשוטה, תמיד אותה תשובה, שאתה לא צריך להיות סובל כדי ליצור.
נכון, אני
חושב שזה
קונפליקט אני מסכימה. אני רוצה שנעבור לשיר שבעצם התחיל את השיתוף פעולה בין אנג'לו בלמונטי שליווה אותו בהמשך לבין לינץ'. הוא עשה את הפסקול לטווין פיקס, והוא גם, השיתוף פעולה ביניהם התחיל בבלו ולווט, כשבעצם הסיבה שהשיתוף פעולה התחיל זה שלינץ' מאוד מאוד רוצה להשיג את הזכויות יוצרים לשיר של ג'ף בקלי. שירת הסירנה, והוא לא הצליח. הוא ביקש ממנו שיכתוב שיר בסגנון הזה, ובעצם ככה התחיל השיתוף פעולה ביניהם. אז אני רוצה שאנחנו נעבור לשיר הזה, נשמע אותו, ואז נמשיך. זה Mysteries of Love מתוך Blue Velvet. חזרנו.
אני מוכרח לציין שאני קצת מאוכזב שלא רק שאין פאי ולא דונלדס, אפילו לא קפה, קפה טוב מה שנקרא.
תראה, הפאי הוא בזמן, בזמן הצפייה, לא בזמן השידור, אי אפשר לאכול, אבל בהחלט בהמשך אני מתכננת גם להעלות את כל המתכונים של הפאי, בינתיים עשיתי שניים. אחד לפי מתכון של בצי קלים, והשני לפי מתכון של הניו יורק טיימס, שהם בעצמם עשו הומאג' לטווין פיקס ופרסמו מתכון. וקיבלתי כמה מתכונים נורא מעניינים, מתכונים סורים, מתכונים מקומיים, מתכונים בכלל מלוכים עם דובדבנים. מתכונים טבעוניים, מתכונים של raw food, אני הולכת לנסות את כולם, ואם מישהו רוצה לשלוח לי מתכונים, אני מאוד מאוד משמח, וכמובן שאני אתן קרדיט. אני רוצה שנדבר על שני הפרקים הראשונים של העונה החדשה.
אוקיי.
איך זה היה לך בתור צופה ומעריץ? זאת אומרת, הדעות קצת חלוקות לגבי שני הפרקים הראשונים. אני חושב
שמי שלא אהב לפני, לא יאהב גם עכשיו. לא יקרה שום איזה תהליך שיגרום לו ולהגיד, וואו. מי שתמיד יסתכל על טווין פיקס כאלה יצירה לא קוהרנטית, או לא... או הזויה, או לא, שלא מתכתבת, לא קומוניקטיבית, אין לו מה לחפש בפרקים אחד, בעונה חדשה. אפשר לציין שגם פרקים 3 ו-4 כבר יצאו, אבל
כבר יצאו, אבל אנחנו כרגע נדבר על 1 ו-2, אני אתן אולי, אנחנו פחות נתעסק בעלילה, אבל אולי בכל זאת נעשה איזשהו סיכום של עלילה. זה מתחיל מאוד מאוד יפה, באמת, בפרק הראשון, באיזשהו סיקוול של פתיחה מהעונה, מהעונות הקודמות, שבהם לורה פלמר יושבת איתו בחדר האדום, הסגלגל, בבלק לודג' ואומרת לו, אנחנו נתראה עוד 25 שנה. היא כמובן מדברת במאופך, שזה גם טכניקה שאנחנו נדבר עליה. כולם חוץ ממנו בבלק לודג' מדברים במאופך. ואז אנחנו עוברים בעצם לעונה הזאת, ושום דבר לא ברור. זאת אומרת, אייג'נט קופר כנראה נחטף על ידי הדמות האפלה בוב.
כן.
הוא מסתובב בעולם, אבל זה ברור מאוד שזה לא הוא. וכל מיני, העלילה הפעם נפתחה, נכון? זה לא קורה רק בטווין פיקס, זה קורה בכמה מקומות במקביל.
הגענו אפילו לניו יורק.
ללס וגאס, ו...
עוד הערה מקבילה, ששם בעצם מתרחש הרצח.
כן, ששם מתרחש רצח חדש. עכשיו, עוד משהו, זאת אומרת, זה שני פרקים מאוד מאוד לא קוהרנטיים, הייתה איזו תחושה אפילו שבפרק הראשון, שהיה מאוד מאוד מאתגר, אני חושבת, לאנשים שרגילים לראות טלוויזיה בתקופתנו, ובכלל האמת, באיזשהו מקום לינץ' הייתה איזו תחושה שהוא אומר, אני מאתגר אתכם בשביל לראות מי באמת רוצה ללכת איתי. אני לא רוצה שכולם יבואו איתי, אני לא רוצה שכולם יראו את זה. בוא נראה, אני בוחן אתכם. בוא נראה אם יש לכם סבלנות בשבילי, בשביל לראות את זה.
אני חושב שעצם זה שהסדרה הזאת משודרת בשואו טיים, מדובר בנף, mm-hmm. שהוא מאוד מאוד לא טריוויאלי לזמנים שאנחנו חיים בהם.
Mm-hmm.
ההפקה הזאת ידעה הרבה בעיות, mm-hmm. דיוויד לינץ' עזב באמצע mm-hmm. וחזר.
Mm-hmm.
אני חושב שהוא קיבל חופש אומנותי שהוא נדיר מאוד במחוזתנו. אנחנו נמצאים בזה עידן שנורא קל להדיר סדרות, במיוחד סדרות שלא הולכות כביכול על פי הקונבנציות המוכרות. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים נורא נורא אוהבים את פארגו, שאין ספק שמדובר בסדרה מצוינת.
כן, אבל יש איזה משהו, אני מסכימה איתך, וגם רוגל אלפר כתב על זה בביקורת, וזה באמת נכון. זאת אומרת, אני מסכימה איתך שזה משהו מאוד מאוד תבניתי.
בסופו של דבר, גם בפארגו יש את אותה תבנית שאנחנו רגילים מסדרות אחרות. לעומת זאת, העונה החדשה של טווין פיקס, לפחות על פי שני הפרקים הראשונים, היא חתיכת דבר לא ברור. היא כן שלחה אותי לעשות חיפושים ולבדוק כל מיני תיאוריות כדי לנסות לפצח את הדבר הזה. אני נרגש לספר שכן יש קו.
יש קו
ויש עלילה, וכמובן שהיא מתכתבת עם שתי העונות הקודמות.
אוקיי, היא מתכתבת גם אגב עם המדיטציה הטרנסנדנטלית?
אני חושב שכל יצירה של דייוויד לינץ' מתכתבת.
איך לדעתך, למשל, זה מתכתב עם היצירה הטרנסדנטלית, פרק 1 ו-2, נגיד?
קודם כל, כל הקליעה הזאת של בעצם של אייג'נט קופר, את יודעת mm-hmm. שהוא קלוע בתוך איזה משהו שהוא צריך לצאת ממנו, mm-hmm. זאת אומרת שהוא צריך להשתחרר, הוא צריך לברוח,
mm-hmm.
הוא כנראה לא יכול לעשות את זה באמצעים פיזיים, מדובר
במשהו מנטלי.
שהוא יכול לברוח ויש לו את היכולת, והוא גם
פשוט צריך למצוא אותה. אני כן ראיתי ראיון, שיחה מאוד יפה, לא ראיון, בין פטי סמית לבין דייוויד לינץ', והוא אמר שהרבה פעמים הוא מרגיש שהרעיון השלם נמצא בחדר אחר, שזה מאוד מאוד לוקח אותנו אל הבלק לודג'.
כן.
הרעיון השלם, והוא מקבל אותו בחתיכות, והוא נאחז בכל חתיכה ומחכה לחתיכות הבאות בשביל להרכיב את התמונה המלאה. כן.
הוא מגדיר את תהליך היצירה שלו כ-catching the big fish.
Mm-hmm.
זאת אומרת עוצם עיניים, והדימויים האלו הולכים, כל מיני דימויים קופצים לו בראש, והוא פשוט צריך לדוג אותם, ובסופו של דבר הוא מחבר אותם ליצירה אחת. אני חושב שגם שעוד דייוויד לינץ' בשנים האחרונות מאוד הקדיש את הקריירה שלו, קשה להגיד קריירה, אבל הוא בעצם מאוד הגשים את החלום שלו, כמו כל פנסיונר בן 60 שיכול להרשות לעצמו, שיש לו כסף שיכול להרשות לעצמו, פשוט לשבת ולצייר. וכמה כמה מהדימויים בפרקים 1 ו-2 זה פשוט
ציורים שלו?
ציורים שלו זזים.
וואו.
כי ככה הוא התחיל דייוויד לינץ'. הוא אמר, אני אמן, אני צייר.
את הציורים שלו אפשר למצוא ברשת, זאת אומרת, אנשים שמתעניינים ומחפשים, אולי יש איזה מקום מסוים, איפה אפשר?
פשוט אפשר לחפש בגוגל.
ציורים מהתקופה האחרונה.
כן, וגם מפעם הוא דייוויד לינץ' כמעט ולא הפסיק לצייר. ויש, אני חושב שאחת הסצנות היותר, כשצופים בזה אז זה לא קל, אבל הגילוי שלה, מצטער על הספוילר, אבל עבר מספיק זמן על פי הקוד האתי כדי שאנשים
כן. יחדו,
הגילוי של הגופה שבעצם מורכבת מ...
זה עוד משהו מאוד מאוד מעניין שאני חושבת שהיא השתנה, באמת, ויש איזו תחושה שהוא כן הולך עם רוח הזמנים, כי היום בדיעבד, כשאני מסתכלת על הסתכלתי שוב על הסדרה הישנה שכל כך היממה אותי, אז בעצם כל הקורבנות היו נשים וכל הכוח היה אצל גברים. ועכשיו בסדרה הזאת, זאת אומרת, מוקדם מדי להגיד, אבל כן יש איזה משהו מעניין שהקורבנות, יש גם קורבנות גברים, זה לא רק קורבנות נשים, זאת אומרת, החל מהזוג הזה שבאמת היצור הזה שהוא מין אירייסרהד שגדל, כן, התינוק הזה שגדל, שאגב, הראש שלו נראה כמו וגינה, שגם אני חושבת שזה מתכתב קצת עם חרדת סירוס, אבל מתפרץ עליהם וסוג של אוכל אותם, כן? וגם הרצח השני הוא בעצם רצח שמורכב כשהם מגיעים לעיירה הזאת במידטאון, בהתחלה חושבים שנרצחה אישה, אבל אז כשמסירים את השמיכה, זה גוף של גבר, כן. גבר סעיר אפילו.
די דוחה.
כן, זאת אומרת, יש פה איזשהו שילוב ואיזשהו ניסיון... לעשות משהו יותר של אין ויאנג, של גברים ונשים,
שהופכים להיות קורבנות. יכול להיות שגם לינץ' אישר קו עם רוח התקופה, והבין ש...
שלא רק נשים צריכות,
לא
נשים יפות.
לא רק נשים צריכות להירצח, אבל גם אפשר לציין שהחקירה מובלת על ידי בעצם שוטרת, חוקרת.
נכון. השחקנית הנפלאה שגם שיחקה בהפינס, אתה זוכר את השם שלה?
לא.
גם אני לא. אבל אנחנו נשמע שיר ונמשיך. אנחנו נשמע את, כמובן, את השיר של רוי אורבנסון, In Dreams, שמאוד מאוד מתאים ליצירה של דייוויד לינץ', וגם, כמובן, היה בבלו ולווט. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything. Is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I התקלה לא כל כך צפויה. שידור ראשון שלנו בכל זאת, וגם רוחו של
דייוויד לינץ',
לינץ',
אבל כמו שאין תקלות ביצירה של דייוויד לינץ', אז אין תקלות גם בתוכנית על דייוויד לינץ'.
נכון, נכון. זה משהו שאגב חברה שלא ראתה את עונה אחת ושתיים, והחליטה שהיא רוצה ממש להשקיע ולראות את הדברים מההתחלה, אמרה לי, אני לא יודעת, אבל אני נרדמת בחלק מהפרקים, ואמרתי לה, זה ממש לא בעיה. זה חלק מהחוויה. גם ככה זה סדרה שהיא על חלימה, אז אין שום בעיה שאת נרדמת, מתעוררת, זה בכל מקרה יתערבב לך, האימג'ים האלה ילכו איתך הרבה אחרי שאת תראי את הסדרה. כן, אז אנחנו היינו בפרקים 1 ו-2, ואמרנו שאנחנו נמשיך ונדבר על המדיטציה הטרנסצנדנטלית. מה בעצם קורה במדיטציה הטרנסצנדנטלית? האם זה קאט? האם זה כמו הסיינטולוגיה של תום קרוז?
אז זה זורק אותי לסיפור מאוד מאוד מעניין. קודם כל זה לא קאט, לפחות מה שאני יודע, אבל זה גם לא קשור כל כך לסיינטולוגיה. זה...
סיפור מעניין,
סיפור מעניין שמתעסק באמת במדיטציה עצמה.
טרנסצנדנטלית, כן.
שזה קשור לדייוויד לינץ'.
כן.
ב-2006 קונוען גרמני צעיר שגם לא קוראים דייוויד.
כן.
סיפור הזה פשוט מתכתב עם השאלה שלך. כן. מחליט עם קריירה די כושלת כקונוען, ועם כן. חברה שמזהה אותו כדי לוזר, ועושה סימני נסיגה.
כן.
והוא מחליט שהוא רוצה להשתנות, והוא מגיע למפגש של סטודנטים עם דייוויד לינץ', בעיירה בגרמניה. וכמובן שבמפגש הזה אנשים שואלים את דייוויד לינץ' שאלות על מהולנד דרייב, והוא עונה על המדיטציה ולא משתף כל כך פעולה, אבל כן. הבחור הזה דייוויד, מה שיוצא משם זה עם התובנה שאולי אם הוא גם יתחיל לתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית, הוא יצליח איכשהו להיות בעצמו יותר מצליח כקונוען. מה שהוא עושה, אז הוא הולך למרכז של המדיטציה הטרנסצנדנטלית ומתחיל ללמוד. הוא מתחיל ללמוד, והוא מתחיל גם לתעד את זה כסרט דוקומנטרי. הסרט הדוקומנטרי הזה הופך...
לקח אותו למקום קצת אחר,
לא? לקח אותו למקום קצת אחר, כי...
לא הביא אותו לרחוניות כל כך, הוא גילה דברים אחרים דווקא.
הוא דווקא, התרגול עזר לו מאוד, התרגול עזר לו מאוד, חברה כן נפרדה ממנו בסופו של דבר, אבל התרגול עזר לו בזה שהוא באמת נהיה קצת יותר יציב ושלב, אבל תוך כדי הוא גם יצא מסע להבין קצת את המנגנון שעומד מאחורי, והוא הגיע לכל מיני, את יודעת, עניינים של כספים ועמותות ודברים כאלו, שבסופו של דבר הוא מתעמת עם דייוויד לינץ' לגבי הדבר הזה, והסצנה הזאת, הסרט בסופו של דבר, לסרט קוראים דייוויד וונס טו פליי, שהוא משחק כפול, כי זה גם דייוויד הבמאי וגם דייוויד לינץ', והסרט הזה, הסצנה הזאת שבו בעצם הוא מתנגש עם הגיבור שלו, עם מי שבגללו התחיל את כל המסע הזה, ומנסה לאמת אותו, היא סצנה מאוד קורעת לב, בגלל שלינץ' הוא כל כך חמוד, הוא פשוט אומר לו, what do you want for me?
אז אל תתרגל. אתה רוצה, תתרגל, אתה לא רוצה, אל תתרגל.
אין לו שום...
אין לו באמת איזו תשובה.
אין לו תשובה, כי הוא באמת אדם פשוט, שזה מה שהוא עושה, והוא עושה את זה פעמיים ביום, והוא מנסה באמת, יאמר לזכותו, לעשות רק טוב בעולם, דרך הדבר הזה.
אני רוצה שאנחנו נעבור ונשמע שיר של עוד מישהו שמאוד מאוד השפיע, שיר שאתה בחרת, של דונובן, נכון?
דונובן, שהוא גם אחד מהנציגים הבולטים של המדיטציה, הטרנסדייט, יחד עם הביטלס שעליהם נדבר אחרי השיר קצת, ועל הקשר שלהם...
והוא גם היה חבר טוב של לינץ'.
כן, הקשר ביניהם נוצר בעקבות הדבר הזה, והוא כמובן שבכל גלה למען הקרן של לינץ' או משהו כזה, הוא בא ומופיע, והם עדיין בקשר טוב, ויש קטעים ברשת.
אני רוצה ברשותך להקדיש את השיר הזה למישהי שנפטרה, והייתה חברה קרובה שלי. אולי אחרי זה אני אספר אליה אם אנחנו כבר פה מעלים באוב רוחות. טאשה היידיגר, אנחנו נשמע את דונובן ואז נשוב. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurd
Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.
אז אמרת שהייתה איזה שרשרת בין, שבעצם התחילה מהביטלס,
כן,
של לינץ' היה מושפע מהביטלס.
הביטלס בעצם הם היו שגרים, כמעט כל מי שהתחיל לעשות מדיטציה טרנסנדלית במערב, הוא איכשהו הושפע מהביטלס. הביטלס ב-67 פוגשים את מערישי בעקבות המארגן שלהם, שהולך לעולמו, שהוא בעצמו תרגל מדיטציה טרנסנדלית. הם פוגשים את המערישי והם עושים סדנה, היא לא קורית במזרח, היא קורית בוולש האמת. הם עושים מסיבת עיתונאים אחר כך, ובעצם מספרים שהם ראו את האור, שהם גילו את הדבר האמיתי, והם מתחילים להיות השגרירים של הדבר הזה כולם. הם נוסעים לרישיקש, איפה שהמערישי, מערישי יוגי יושב. קצת על השיטה, בעצם המדיטציה הטרנסנדלית היא טכניקה עתיקה, שאותו מערישי יוגי מחליט לתת לה איזה סוג של אדיפטציה ולהנגיש אותה לאדם המערבי. אנחנו נמצאים בשנות ה-60 במהפכת ההיפים, מהפכת התודעה, צמא מאוד גדול למשהו אחר. ו... הוא בעצמו הופך להיות כוכב, המערישי הופך להיות כוכב במערב, והם מגיעים לרישיקש, ברישיקש הם יושבים אצלו באשרם, ומתרגלים מדיטציה טרנסנדלית. השמועות מספרות שלמרות האיסור הם מכניסים, הם גם מעשנים סמים ועושים LSD למרות שהוא אוסר עליהם. יש שם איזה סכסוך, בסופו של דבר מסתכסכים איתו, אני לא אכנס כל כך לפרטים, אבל כן חשוב לציין ש...
המערישי עדיין איתנו אגב?
לא, הוא הלך לעולמו, ואחת הסצנות היפות, הוא הלך לעולמו ב-2000, בצילומים של הסרט David Wants to Fly, ויש שם, רואים בעצם את דיוויד לינץ' בגנגס, עטוף, הוא תופס אותו, רואים אותו מרחוק,
וואו.
הוא תופס אותו עטוף בבגדים מסורתיים, זה מאוד מאוד
מראה... דיוויד לינץ' בגנגס.
מראה מאוד לשגרתי של דיוויד לינץ', שהוא מופיע די נדיר, ושהוא מופיע בסרט הדוקומנטרי.
החברה שהקדשתי לה את השיר של דונובן, טשה היידיגר, היא טבעה בגנגס.
אוקיי.
ברישיקש. אני חושבת שנקדיש לה את הסיפור שלה, אני עוד אספר באחת התוכניות. היה בזה משהו מאוד מוזר. כן. אז לא ידעתי שדייוויד לינץ' ממש מגיע לגנגס וטובל בגנגס.
הוא עשה את זה, זה היה בהלוויה של המערישי שהייתה מאוד המונית, והוא הגיע לשם, וזה באמת מתועד בסרט. הקשר, שלושת, אחרי כמובן המוות של ג'ון לנון, גם ג'ורג' הריסון, גם רינגו סטאר וגם פול מקארטני עדיין מתרגלים מדיטציה, ולמרות הסכסוך שהיה להם עם המערישי, בסופו של דבר, ג'ורג' הריסון עד יומו האחרון,
נכון,
עד שלך לעולמו, הוא היה חסיד מאוד גדול של המדיטציה הטרנסדלית. דייוויד לינץ' עשה את הלא יאומן בזה שבגל לקרן שלו, לדייוויד לינץ' פאונדיישן, הוא עושה בעצם מחוץ של הביטלס, שהוא הביא גם את פול מקארטני וגם את רינגו סטאר, ששרו ביחד. וביצעו שירים של הביטלס, זה היה די
וואו.
ומי אם לא דייוויד לינץ' היחיד שיכול לגרום לכזה דבר.
ונגיד, אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, אתה בטח. בתרגול שלך, כי אתה מתרגל גם, נכון? אתה, איך זה, איך אתה מרגיש שזה משפיע עליך?
קצת קשה לתאר תחושות אישיות. אני יכול לדבר במונחים באמת יותר מה שנקרא של האדם המערבי. זאת אומרת, פחות עייף, יותר חיוני, פחות עצבני, פחות לחוץ. אני חושב שעבור אנשים שמטבעם אולי יותר נוירוטיים, או נוטים לחרדה או לדיכאון, הדבר הזה ממש ממש יכול לעזור. אני לא רוצה להישמע כמו
כמו מסנר, אבל לא, כי אני יכולה להגיד שאני נגיד, הייתה תקופה מאוד ארוכה שתרגלתי ויפאסנה, שויפאסנה זה גם סוג של מדיטציה, שהולכים ושותקים 10 ימים. האמת שתרגלתי את זה ממש עד שפעם אחת איזה מורה, באמצע סשן של שתיקה כזה, היא הייתה ממש לא נחמדה אליי, ומאז הפסקתי. אבל מה שקרה זה שבמדיטציה הראשונה, אז אמרתי לעצמי, וואו, זה מדהים, זה מדהים, עלו לי מלא רעיונות ומלא ויז'נים ואימג'ים, ואמרתי, וואו, זה מדהים ליצירתיות. וחשבתי שזה ממש המפתח ליצירה באיזשהו מקום, רק שאז אני יצאתי וראיתי סרט של מישהי שמאוד מושפעת מהמדיטציה, וחשבתי שהוא גם גרוע וגם לא עמוק בכלל. וזה ממש הוריד לי את כל הרצון מלהמשיך לעשות מדיטציה. אמרתי, טוב, יכול שזה פשוט גורם לאנשים להיות יותר רגועים. זהו, וזה דבר חשוב, כן. מאוד חשוב, אבל זה לא בהכרח המפתח ליצירה טובה, כמו שאנחנו...
זה נורא נורא אינדיבידואליסטי, וכמו שדייוויד לינץ' אמר, אתה לא צריך לסבול כדי להיות אמן טוב, אני חושב שיש אנשים שזה לא עובד עליהם, אולי הם כן צריכים לסבול כדי לייצר אומנות טובה. אני חושב שבאמת, אם אני מסתכל... יש אנשים, אנחנו יודעים שאלן, ג'רי סיינפלד, לא מעט,
אני רוצה שנשמע עוד שיר שאתה בחרת לנו, שאני רואה שהוא של דיינג'ר מאוס. מה הקשר בינו לבין
זה? לא של דיינג'ר, זה בעצם שיתוף פעולה, דייוויד לינץ', לדעתי, מה שנתון, אין לי בעיה להתווכח על זה, אני חושב שהוא מוזיקאי מעולה, לא פחות מישהו קונוען.
נכון, ויש משהו במוזיקה שלו, וגם בעבודה של אנג'לו בלמונטי איתו, שבאמת אנג'לו בלמונטי הוא מלחין מבריק, הוא בן 80, הוא עשה מוזיקה להמון המון סרטים וסדרות, אבל בהחלט פאר היצירה שלו, זה בהחלט העבודה שלו עם דייוויד לינץ', לא רק בטווין פיקס, אלא גם בסרטים של דייוויד לינץ'. אז בהחלט יש משהו שאתה מרגיש שאתה בתוך סיפור לא ברור, גם במוזיקה שלו.
כן, ופה מדובר באמת באלבום שיצר יחד עם, אלבום שכולל המון המון שיתופי פעולה, אלבום שיצר עם גם דיינג'ר מאוס וגם עם ספארקל הורס, שהוא היה מוזיקאי אדיר בפני עצמו, ושהלך לעולמו, אני חושב, ב-2010 התאבד. גם מספד יפה של דייוויד לינץ'.
אז בוא נשמע אותו. אוקיי. יש אימג' אחד שלא יצא לי מהראש מהפרקים של העונה החדשה, והייתי מאוד רוצה שנדבר עליו, שזה האימג' של העץ, עם הראש ספוג הזה, או מה שזה לא יהיה, מין ראש שיש לו רק פה. שזה אגב אלמנט שחוזר אצל לין, שהתינוק המוזר מ-Racerhead גם היה תינוק שהיה לו רק פה. ושניהם אגב, לין שהרבה פעמים עוסק בחרדת ביצוע וחרדת סירוס של גברים, ושניהם קצת נראים כמו איזה וגינה מאוד מאוד תובענית. אז הייתי רוצה שנדבר על האימג' הזה של העץ עם הראש פה הזה.
מאוד לא ברור. התיאוריה כרגע זה שמדובר, הרוח בעצם שמדברת עם אג'נט קופר בלודג' זה הרוח של מייק.
הרוח של מייק? תזכיר לנו מי זה מייק?
מייק שתלש לעצמו בלי היד, לא יודע מה זוכרים.
מייק שמופיע גם עכשיו, שמופיע עכשיו גם בבלק לודג', שמדבר הפוך, ברוורס.
כן.
כן.
יש כל מיני תיאוריות מאוד מאוד הזויות. לגבי הנושא הזה שבאמת של...
זה אגב התענוג שבלראות לינץ' שאחרי זה יש המון המון תיאוריות וחלקן מאוד מאוד תלושות, חלקן ככה מפילות הסימונים, אז איזה אתה שמעת?
יש אנשים שעדיין מנסים לפענח את מהולנד דרייב.
אז שזה באמת הזרוע של... זה באמת הזרוע של... אז התיאוריה אומרת שזה הזרוע של מייק? הזרוע?
כן, משהו כזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס כי אני לא...
כי זה בעצם עץ, אז זה כמו זרועות?
כן, משהו כזה...
ושמה, שהיה לו קעקוע...
כשהוא הוריד אותו...
היה לו קעקוע של Fire Walk With Me,
כן.
שזה מאוד סימל את בוב בעונות הראשונות, כן. והוא בעצם הוריד את זה. כן. וזה מה שנשאר.
כן.
משהו כזה. בעולם הזה. זה מאוד מעניין. אני רוצה, אני לא יודעת אם... אני רוצה לחזור באמת בעצם לעניין הזה שהתחלתי לדבר עליו, על העיסוק של לינץ' בחרדת סירוס.
או באיברים כרותים,
באיברים
כמו
כרותים.
האוזן.
נכון, נכון, שגם זה הוא עושה לעצמו איזשהו הומאז' קטן, שכשהם פותחים שם במידווסט, הם פותחים שם במידווסט את הבגאז' של מי שנחשד ברצח הכפול, הרצח של הראש אישה וגוף גבר.
נכון, ויוצא, יש שם
חתיכת
בשר.
ופתאום הם רואים שם חתיכת בשר, וזה מאוד מאוד מתכתב עם כתיפה כחולה, שבעצם מתחילה באוזן מלאה בנמלים.
נכון, לא הספקנו לדבר אפילו על הסצנה שלפי דעתי, היא אחת הסצנות היותר לינצ'יות.
איזה סצנה?
וזה סצנה כל כך טיפשית, החיפוש אחר המפתחות לדירה.
וואו, החיפוש אחר המפתחות לדירה.
שזה בעצם, הדבר הזה...
שזה קורה בפרק, זה אחד או שתיים?
זה בפרק הראשון,
ובעצם... זה בפרק הראשון במידווסט.
מדובר בארבע דקות שבהם, לא יודע אם ארבע דקות, אולי שלוש דקות שהם בעצם מחפשים מפתחות, ומתחיל שם כל מיני דיאלוג, איפה המפתחות? אני חושב שיש עוד איזה במאי, שיכול...
יש בקולנוע, אבל בהחלט שבטלוויזיה זה פשוט, זה נותן תקווה לכולנו שישמעו את הדבר הזה, למרות שאולי אתה צריך להיות דייוויד לינץ' בשביל לאשר את זה, אבל מה שנהדר זה שזה בכלל לא משעמם, זאת אומרת, זה מאוד קומי, זה מאוד...
לגמרי.
אינטרטיינינג, מאוד מבדר, ולא באמת צריך יותר מזה, וזה גם, זה מה שיפץ לו, זה שהוא תמיד מאזן בין אימה, בין ממש הורור, או ממש זוועות ויזואליות, לבין קטעים כאלה של מין קטעים חלמאיים באיזשהו מקום.
זה בסופו של דבר משהו שמאוד מפריד אותו מהסדרות הקונבנציונליות או מהסרטים הקונבנציונליים, כי זה סצנה שבאמת, כמו שאמרת, היינו רואים אותה, אוקיי, צריך לפתוח את הדלת, מגיעה השכנה ומביאה את המפתחות, הדלת נפתחת ורואים, וזה מה שאנחנו ראינו אולי באלפי סדרות טלוויזיה וסרטים, שצריך לפתוח ואז מכסים קצת את האף כי יש גופה ואז רואים את הגופה. ואצל דייוויד לינץ' פשוט מתעכבים על האקט הזה של למצוא את המפתחות, והוא כולל דיאלוג מוזר ו...
בהחלט.
וזה עובד?
בהחלט. עוד סצנה נהדרת ומאוד מאוד לינצ'אית, זה בעצם בן הזוג שמכירים לנו לראשונה, הדמות החדשה הזאת, הדמות שהגבר שמואשם כרגע ברצח הכפול שקורה במידווסט, מנהל הבית ספר, ואשתו שמגיעה בעצם לכלא, לשבת איתו, ובעצם תוך כדי השיחה אנחנו מגלים שבכלל לה יש רומן, היא בוגדת בו עם מישהו.
עם עורך הדין, כן.
עם עורך הדין, והיא חושבת שגם הוא בוגד בה בעצם עם הספרנית שנרצחה, או לפחות זה מה שהיא אומרת. עכשיו יש משהו בדיאלוג הזה שהוא לגמרי מאופרת סבון. זה לגמרי היה יכול להיות ביפים והאמיצים, או בשושלת, או באיזה שהם סדרות שמשודרות היום.
אבל הוא יותר מרגיש כמו תיאטרון אפילו.
ממש כמו תיאטרון, זאת אומרת, יש לו איזו יכולת לביים את השחקנים ולהביא אותם לאיזשהו מקום שהסצנות הקונבנציונליות והמוכרות האלה פתאום כל כך מוזרות. זאת אומרת, למה הם מתנהגים ככה? וזה, אני חושבת, אחד הדברים שכל כך מרתקים בו, שאי אפשר להפסיק להסתכל. מצד אחד, זה נורא מוכר לנו, ראינו את זה כבר מלא פעמים, ומצד שני הוא מייצר איזושהי עזרה, ומשחק מאוד עם החרדה שלנו.
כן.
יש שם איזושהי חרדה כזאת שלא מפסיקה. מה, לאן אתה חושב שהתוכנית תמשיך?
קודם כל אני חושב שהיא תמשיך לכיוון חיובי. אני שאלת אותי מקודם, הביקורות הן מעורבות, אבל אני חושב שהן מעורבות כמו שמי שלא אהב, אז לא יאהב. ומי שאהב ועדיין לא אוהב, כנראה משהו בו השתנה, כי דיוויד לינץ' לא השתנה. אמנם הוא, אנחנו רואים, את יודעת, יש את ניו יורק סיטי.
הייתי אומרת שהוא קצת השתנה, לא? ודיברנו קצת. הוא בהחלט הולך יותר לקצה מאשר בטווין פיקס המקורית.
כן, אם כבר הוא השתנה, אז הוא באמת נהיה יותר רדיקלי.
בהחלט רדיקלי.
ואם אתה כצופה נורא אהבת את טווין פיקס או את הסרטים של דיוויד לינץ' ואתה קצת פתאום זה קשה לך, משהו בך קצת התקשה. כי זה לא הגיוני, כי אני חושב שבסופו של דבר אתה צריך לדעת ליהנות מהיצירה הזאת, לא כמו שאתה נהנה מסדרות טלוויזיה אחרות, ולא לכולם יש את זה וזה בסדר, אבל העובדה שאנחנו חוזים 26 שנה אחר כך בתחייה של טווין פיקס בצורה כזאת, היא כמו שאמרתי, היא סוג של נס, היא ניצחון של תפיסת עולם מאוד אומנותית, מאוד חופשית, מאוד מדידטיבית על מה שאנחנו רואים היום בטלוויזיה, שהוא נכון, זה תור הזהב של הטלוויזיה האמריקאית והכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר
יש נוסחאות, זה עדיין ממשיך בנוסחאות,
וכשאתה צופה במשחקי הכס אתה די יודע, אני חושב שרוגל אלפר כתב את זה, אתה יודע מה יקרה.
בהחלט, בהחלט, ובאמת אני חושבת שבהמשך למה שרוגל אלפר כתב, אז מגיע לנו גם טלוויזיה שהיא לא רק נוסחתית וסיפורית, למה שטלוויזיה לא תהיה דומה גם יותר למחול או יותר למוזיקה או לכל מיני יצירות אחרות, בייחוד בגלל שהיום אנחנו יכולים לצרוך את הטלוויזיה שלנו לא בערוץ מסודר, נכון. אלא באמת בנטפליקס או בהולו, ואז זה חוצה עולמות, מה שנקרא. כן. אנחנו יכולים לראות סדרות מכל מיני מקומות, והגיע הזמן, יש קהל לדברים
יש
האלה.
קהל.
והגיע הזמן שבאמת נראה סדרות שיותר בוחנות את המדיום ובאמת מאפשרות לנו איזושהי חוויה שהולכת איתנו אחרי שאנחנו מסיימים לראות את הפרק. ובאמת אני חושבת שיש מעט סדרות שממשיכים לחשוב עליהם אחרי, בטח שסדרות שלא חושבים עליהם 25 שנה אחרי.
כן, ששולחות אותך לפורומים ולחפש ולנסות להבין. אין היום הרבה דברים כאלו. לא מדובר גם, אין פרקים בטווין פיקס, יש בעצם פארטס, ויש כמו שהחלק הראשון והשני, ואז ישר יצאו גם השלישי והרביעי, וזה מאוד מאתגר.
וגם יש איזה תענוג בלראות אותם פתאום את הדמויות הישנות 25 שנה אחרי, נכון?
כן.
אפילו שהם צצים ברגע קטן.
אני הכי התגעגעתי לבן וג'רי.
מדהימים, מדהימים.
אני חושב שמבין כל הדמויות, הרי דיוויד לינץ'
אני מאוד התרגשתי לראות את שלי ואת ג'יימס.
כן.
את שלי וג'יימס, היה בזה איזה משהו.
יש משהו אצל דיוויד לינץ'
איך היא אומרת גם, ג'יימס is still cool.
אנשים אומרים, הגמד והגברת עם בול העץ.
עם העץ, וואו, זה סיפור מדהים, הלכה לעולמה.
וענק.
וזה מדהים שהצליחו באמת להקליט איתה, לצלם אותה לפני שהיא נפטרה, היא כבר הייתה בשלב מתקדם של סרטן.
רואים את זה כבר שם.
רואים את זה שם, ויש בזה משהו מאוד מאוד מרגש, שבהחלט הייתה אחת הדמויות שהכי חקוקות, למרות שלא היה לה תפקיד כזה גדול, אבל הכי חקוקות. ואני חושבת שבאמת איתה ועם הזיכרון של...
אני רוצה להגיד רק משפט אחד, שלמרות שיש המון דמויות הזויות, ויש גם את וגם לב, בסופו של דבר הדמויות הכי מוזרות, הכי הזויות, והכי מעוררות, הכי אוכרות שלווה, זה הדמויות הרגילות.
הרגילות הבורגנות. לחלוטין, הבורגנות.
וזו האמירה הכי טובה של דיוויד לינץ', נראה לי על החיים שלנו.
ומרק פרוסט. חשוב שנציין גם אותו. בהחלט, אז עם זכרה של הלוג ליידי, ועם הבורגנות האפלה, אנחנו נסיים ברקע עוד יצירה של אנג'לו בלמונטי, נוסטלגיה, להתראות שבוע הבא עם עוד שיחות על טווין פיקס מכל מיני זוויות.
תודה.
שהאש תהיה איתכם. תודה, אייל.
תודה לך.